חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. הערב במהדורה המרכזית, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הבריאות יולי אדלשטיין ויושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת הרב יעקב אשר, בדיון על חוק האיים הירוקים. את פרטי החוק הזה נביא בהמשך, אבל במסגרת הדיון הזה גם התפתח דיון בסוגיית הקניונים. האם הקניונים ייפתחו בתמורה לכך שניכנס לעוצר לילי? לפי שאין החלטה, קבינט הקורונה יתכנס מחר כדי להחליט, אבל במקביל יש התקדמות גם בסוגיית תעודת המחלים שמקדם חבר הכנסת הרב יעקב אשר, נדבר על זה עוד מעט. גם נבדוק את הסוגיה באשר לאילת שהפכה להיות אי ירוק ותאפשר לשוהים שם לנפוש אחרי שיעשו בדיקות קורונה או עברו קורונה. נדבר בדיוק איך המתווה הזה יעבוד והאם אפשר להעתיק אותו למקומות נוספים ברחבי הארץ. נציב תלונות הציבור על השופטים החליט היום כי לא יוטל כנס על שופט העליון חנן מלצר, שערך חתונה רבת משתתפים בטענה שהוא לא ידע שעבר עבירה. כך הפרסום הזה היום, עם הרבה מאוד תגובות וביקורת על כך. עוד מעט נדבר גם על זה. וגם על פרשיית החיסונים שהולכת ומתפתחת. חברה נוספת שכבר חתמה הסכם עם ישראל לייצור חיסון והבאתו לישראל, חברת מודרנה, אומרת כי בחודש הקרוב היא כבר תפרסם את הממצאים שלה. זה בעקבות לחץ שהחברה נכנסה אחרי שהמתחרה של הפייזר כבר הודיעה כי היא סיימה את שלב הניסוי בבני אדם באופן מוצלח. עוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי נמרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו נפתח הערב עם חבר הכנסת יעקב מרגי, יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת. שלום, ערב טוב לך.
שלום אבי, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
אנחנו עדיין במשבר הקורונה עם הרבה מאוד השלכות. אתם בכנסת שומעים את בעלי העסקים, את המשפחות במצוקה, את בעלי האולמות, ענף התיירות. ענפים רבים שלא נראה שבקרוב הולכים להתאושש או לצאת מזה. ועדיין כמובן דיונים. מצד שני יש קורונה וצריך איזשהם הגבלות. מה אתה חושב על שיטת האיזון שהמדינה מנסה לנקוט בה עם כל הטענות שיש מסביב?
בגל הראשון קבלו החלטות לפי סוגי העסקים, לפי, והכתימו את התו הסגול.
כן.
ושחררנו את המשק וראינו שחזרנו לגל שני בעוצמות גבוהות, כמעט שכמעט אם לא חסדי שמיים היינו מאבדים שליטה בכלל. דיברנו על 10,000 ויותר מאומתים חדשים כל יום, כמעט איבוד שליטה. התקיימו דיונים של אנשי מקצוע במשרד הבריאות וקבינט הקורונה והוחלט על שיטה אחרת. גם תופעה, אני חוזר לסגר הראשון שנפתח, ואז ניסינו למצוא היגיון בסוגי העסקים אחד לשני, והתעורר משבר אמון על תהליך קבלת החלטות, כי ראו מצד אחד פותחים דבר כזה, מצד שני עצק כזה, לא פותחים ואין הסברים, ואי אפשר לתת הסברים. בגל השני, לקראת פתיחת מה שנקרא שחרור הסגר לתחנות היציאה, הממשלה קבעה מספר תחנות יציאה. הרציונל במספר תחנות היציאה האלה, זה לא סוג העסק. זה כמה, איזו כמות של אנשים אפשר לפתוח, כל הזמן כדי לא לאבד שביתה, ולתת תחנות של שבועיים כדי לוודא אם הייתה עלייה בתחלואה או לא הייתה בתחלואה. אנחנו צריכים להפסיק לחפש היגיון בשיטה, בהשוואה בין העסקים שמשתחררים בכל תחנה ותחנה. צערי הרב, כלי התקשורת הממלכתיים עושים הכל כדי לערב את האימון של החברה הישראלית, של הציבור הישראלי, בתהליך קבלת ההחלטות של הממשלה.
אבל התקשורת לא הייתה עושה את זה אם מישהו במסגרת קבלת ההחלטות של הממשלה היה מסביר את ההיגיון שמאחורי הדברים, ואז לא היה מה לתקוף.
בפעם הראשונה לא הסבירו, ואז התעורר משבר אמון. בפעם השנייה הסבירו במפורש שיהיה, יהיו מספר תחנות, 4 תחנות, 5 תחנות, וכל שבועיים תשתחרר התחנה במידה וממדי התחלואה לא יעמו. כל הניסיונות להפעיל לחצים על חנויות כאלה או מגזרים עסקיים כאלה ואחרים, עם כל הצער, ויש צער ויש כאב, ואני מכיר את זה מקרוב, של אנשים שכמעט מאבדים את המשענת הכלכלית שלהם ואת פת לחמם, את העסקים שבנו בעמל יגיע כפם שנים רבות.
אז רגע, אם יש היגיון, אז בוא רגע נתמודד עם ההיגיון. בוא, אני שואל אותך ככה כמה שאלות.
לא, אני אומר, אל תחפש היגיון. המפתח היחידי זה הכמות שהוחלט להוציא, לשחרר בכל תחנה. אם אנחנו נגדיל את הכמות הזו, ותהיה עלייה בתחלואה, נאבד שוב שליטה ולא נוכל לעשות חקירות אפידמיולוגיות.
אוקיי, אז אנחנו מבינים את ההיגיון שמאחורי התחנות, כלומר, יציאה מדורגת בהתאם למצב תחלואה, הגענו לתחנה שלישית, ראינו שהתחלואה חלילה עולה, חוזרים לתחנה שנייה, התחלואה ירדה, מתקדמים לתחנה רביעית, הם משחררים את המשק, וכן על זה הדרך. בתחנה החמישית נמצאים האולמות, ונמצאים העסקים הגדולים, תרבות, אירועים ודברים מהסוג הזה. בתחנה הראשונה נמצאים באמת עסקים בסיסיים. והשאלה שנשאלת, כלומר, אתה אומר, אל תחפש היגיון, אבל מאחורי היעדר ההיגיון, יש מצוקות אדירות. אומרים בעלי עסקים של ענף הביגוד, הלבשה, כלי בית, משחקים, אנשים שמשפחות שלמות מתפרנסות מהעסקים האלה, הם אומרים, מה ההבדל אם אדם קונה משחקים בחנות שלו, או שהוא קונה את זה ברשת המזון, ברשת השיווק הגדולה. רשתות השיווק התחילו למכור ביגוד, ושם מותר למכור ביגוד. שואל בעל העסק, מה ההבדל? למה לי אסור להתפרנס? איזה היגיון מסבירים לו?
השאלה במקום, הטענה היא טענה של חזירות כלפי אותם עסקים. צריך לומר לעסקים, זה כמו במלחמה, לעשות ספסרות מחירים בזמן מלחמה, שזה גובל בעבירה. ככה צריך להסתכל על זה. לא ייתכן שנתנו לך אישור כעסק חיוני, כדי למצוא מוצרים חיוניים, ואתה על הדרך פוגע בכלכלתם של עסקים אחרים שלא יכולים ברגע הזה לשווק להתחרות בך. אני חושב שזו חבירות בעת חירום, וצריך לטפל בזה, ואם יש שואל אותי עם קבינט הקורונה, הייתי אפילו מחוקק בתקנות בהוראת שעה, סנקציות חמורות כלפי עסקים כאלה. זה חמור מאוד, זה מערער את האמון, וזה, אני אומר לך, זה גם סותק את הלכידות החברתית של החברה הישראלית.
כן. טוב, זה באמת גם ענייני מוסר.
נכון,
אכן כן. עניינים של בן אדם לחברו.
אכן כן.
כן. תגיד, חבר הכנסת מרגי, אם היית צריך לערוך איזשהו אירוע, אתה יודע מה, שמחה, למה לא? נאחל לך שמחה בקרוב. היית עושה אותה בחצר הבית ומזמין מינימום אנשים?
אז בוא אני אספר לך, למה אם?
או שמטיס את כולם לאלת.
בוא אני אספר לך סוד. בוא אני אספר לך סוד מה עשיתי. אני התגלה לי בדיעבד שאשתי מתכננת וחיכינו ליום הזה שאני בחזה השם מתברך אגיע לגיל 60 ואוכל לעשות סעודת הודעה גדולה לקדוש ברוך הוא כפי שמתחייב, כפי שהמקובלים אומרים, כפי שחז"ל יודעים להעריך את הגיל הזה. ואני גיליתי באקראי, בחזה השם יתברך, שאשתי מתכננת לי אירוע הפתעה של 20 איש בחצר שלי במושב, ואתה יודע, יש לי חצר גדולה שאני יכול לשים כל אחד במרחק של 10 מטר ועוד יישאר מקום למשחק כדורגל. אני גיליתי זאת באקראי, ציוויתי אותה. לבטל את זה, אמרה לי, אבל זה 20, בוא תראה, עם רישום מדויק. אמרתי לה, לא רוצה, לא רוצה. השכנים שלי שידעו שיש מסיבה, הם לא יבואו לספור. הם אמרו, יעקב מרגי עשה מסיבה. אני צריך שמש דוגמה אישית. אני מצר על כך, אני רואה את זה במושבים, אני גר במושב. אני כל מיני משקים שהפכו להיות גני אירועים. אין אכיפה. נכון שזה לא אולן סמכות והם לא עושים 400-500, אבל הם גם לא עושים 20. אני לא שם לפעמים 50 ו-70, לפי מספרי המכוניות אני מזהה.
כן, אבל אם תעביר את האירוע הזה למודיעין אלית, אתה תראה אכיפה.
מה היית עושה אילו? לא עושה, אני אומר לך לא עושה. ואם אני יעקב מרגי הייתי חתן וצריך להתחתן, עכשיו הייתי לוקח מניין. ברחבת בית הכנסת הפתוחה, ועושה חופה, ומי שרוצה להיפגע מזה שלא הזמנתי אותו, אני מתכבד לומר לו, תתכבד בגאווה. תיפגע בגאווה, אני גאה על כך שנפגעת ממני. רבותיי, אני עקבי בקטע הזה. אני לא רוצה לפעול למען אף מגזר לפתיחתו בהקדם. אני טוען, כפי שכואב לי הראש או כואב לי הבטן, אני הולך לרופא, הרופאים, הצוות המצוי אמר, אלו, זה המסלול, זה תחנות היציאה, כזה ראה וכזה, לא משחק. אוי לנו אם כל אחד יעשה שבת לעצמו ויגיד, לא, זה לא הגיוני,
אז, אוקיי, אז זה ברור שלא כל אחד עושה שבת לעצמו, ומי שעושה זה גרוע מאוד, זה עבירה על החוק, ברגע שקבעו שכך עובדים, אז כך צריך לעשות, אבל אלה שקבעו ותכננו את מה שתכננו, אני לא, לא, באמת אני שואל אותך, עד כמה אתה משתכנע שהם באמת מתאימים את ההחלטות שלהם לחברה הישראלית? כי הרי אם אתה מאשר לקיים חתונה עם 20 איש בשטח פתוח, למה אי אפשר לעשות חתונה עם 80 איש בארבעה קפסולות? ארבע קפסולות של 20.
זה לא עבד.
מרחק של 100 מטר אחד ביניהם.
תראה, כשאתה מקבל החלטות, אתה שם מספר פרמטרים.
לא, אבל תן לי אופציה לא לעבור על החוק. יש משפחה חרדית שרק האחים והאחיות זה 30-40 איש.
אני אומר לך, יש פתרונות. צריך לייצר פתרון ייחודי לחברה החרדית, שבשעה 4, בשעה 4, תקבל פנים של 20 איש, בשעה 6 אחרי השקיעה או לפני השקיעה, מה שירצו, חופה עם 20 איש, בשעה 8, 20 איש, אלה הקפסולות שאני מוכן לשמוע. ברגע שאתה עושה קפסולות במקום, זה לא עומד במבחן המציאות, אנשים חוצים אותם, פותחים אותם, היינו שם, תמכנו בזה, חרגו לנו בפרצוף, הביאו אותנו למצב, לאיזה טיפה אחת, שכחתי כבר שהיינו אנחנו החברה החרדית, היינו על המוקד, סליחה על הביטוי המושאל, היינו על שולחן הניתוחים של כל אחד, היינו בפה של כולם, היינו באולפני החדשות, בוקר, צהריים וערב, היה למציסה יעקב, שכחנו את זה,
אתה עדיין מהאנשים שחושב שאם נתנהג יפה, אז החדשות והאולפנים והתקשורת פשוט יאהבו אותנו.
אפור, יש כאלה, לא, יש לא עוד מיעוט. לא, של... אין לי ציפיות מהם. הם, סוף המעשה מעיד על תחילתו, חזל אומרים. זה שירדו הערים החרדיות והם ירוקות, ואנחנו נמוכים משיעור התחלואה בחברה הכללית, וזה לא מועלה על נס. ולא מנסים לשאול למה ולבדוק למה, או להקות על חטא, על הרדיפה ועל השיסוי. אין לי ציפיות, לא היה לי ציפיות לפניך, אבל לצורך העניין, לצורך הדיון הזה, אין לי ציפיות. לא אמרתי את זאת כדי שתחשוב שכדי למצוא חן בעיניהם. זה לא, אני רוצה למצוא חן בעיני מלאך המוות שלא יבוא יותר בחלוננו.
טוב, לא, לא למצוא חן בפניו, בוא.
ולא, שלא יבוא יותר
בחלוננו,
זה מה שאמרתי.
חבר הכנסת מרגי, היית שר לשירותי דת הרבה שנים, אתה מכיר את המבנה הרבנות הראשית ככף ידך, ואני רוצה לשאול אותך באשר לעניין גם הרפורמים, וגם עוד כמה סוגיות, כי אנחנו כל הזמן נמצאים ככה, הודפים עתירות לבגץ, באמת, אתה יודע, לפעמים קנטרניות, כך עכשיו עתירה של מבחני נשים לכושר לרבנות, לרבניות, כל מיני התבטאויות של רבנים. הראשון לציון, מרן הרב יצחק יוסף, אומר את דעתו על הרפורמים, כבר לדבר גם אסור, קובלנה ומיד זה מתגלגל למערכת המשפטית. בכל מה שקשור לעולם הרבנות, למועצת הרבנות הראשית לישראל, למשרד לשירותי דת, אתה רואה עשרות עתירות לבגץ שמקורן מקום אחד, רפורמים, הקרן החדשה, כל מיני ארגוני שמאל. ואני שואל אותך, מה שיטת העבודה? אנחנו מגלים פה איזה דפוס עבודה חדש. צריך להמשיך ככה, להגיש כל פעם את הלכי השנייה?
אני אומר, תקשיב. אין ספק שאנחנו מוטרדים מהמגמות, לצערי הרב. מתערבבים פה כוחות כלכליים כבדים, ארגונים, אזרחיים, עוינים. חלקם עוינים אף את המדינה. וחלקם עוינים את הממסד הדתי. הם נותנים רוח גבית, צערי הרב התקשורת הפכה להיות אחד מהכלים שלהם. אם אנחנו לאחרונה, אני מקבל תלונות כיו"ר ועדת כלכלה, שעל מגמתיות, גם ביצירה הישראלית, שרובה פוגענית ומטיפה לקווים הרדיקליים האלה של מלחמה בממסד הדתי התורני שלנו, זו מקהלה מתוזמרת, ממומנת, אנחנו לא צריכים להגיש את הלחי השני לבגץ, אנחנו צריכים לעמוד חוצת בבגץ, בגלל זה יש משטר, אנחנו במשטר דמוקרטי, יש בחירות, אנחנו צריכים להבין, אלה הבחירות, זה הכוח שלנו, מי שרוצה עם הרפורמים רוצים להשפיע במדינת ישראל, שעלו לארץ ישראל, צערי הרב פורסמה עם רשימה של יהודים, בראשי רשימת התורמים לג'ו ביידן. רק שלא יהיה נשיא אוהד ישראל בבית הלבן. ראינו באולפנים של החדשות במדינת ישראל, איך החיוך שנמחק להם מזה 8 חודשים חזר להם, כאילו אויבי ישראל נפלו בארצות הברית. אז כשאתה רואה את זה, אתה מבין שיש פה מקלה מתוזמרת, וזה רק אומר לנו, אנחנו נציגי הציבור החרדי, והציבור החרדי בכלל, גם לעשות חושבים, לברור את המוץ מן התבן, ולדעת על מה כן להיאבק, ועל מה לא להיאבק. לפעמים אנחנו מאבדים כוחות חשובים, ומאבדים קרדיט חשובה, על לפעמים על ויכוחים...
אתה אומר, אנחנו לא מתעלים את האנרגיות בצורה בסדר עדיפויות, נכון?
ודאי. אני אומר מצד אחד, לא לשים כיפה על כל מחלוקת, כי לא כל מחלוקת היא צריכה להיות, לשים עליה את הסיפור הדתי, לא תמיד את זה. לדוגמה, מה שהיה לנו בעבר, שמנו כיפה על השעון קיץ. מה יצא לנו מזה? לא כל מחלוקת היא, עכשיו אנחנו בערב, בערבו של משבר נוסף של ויכוח על חוק הפיקדון, לא צריך לשים לו כיפה. זה לא עניין של חרדים או דתיים או חילונים. לא צריך, אבל כן לשים כיפה בשורש, בנשמה של ההשקפה היהודית שלנו פה מדינת ישראל, הזהות היהודית, הנקייה, הטהורה והצרופה של מדינת ישראל. אז כן, אז צריכים להתאחד בסוגיה הזאת. תראה הרבה, אנחנו מאבדים אנרגיות על דברים שוליים ולא...
כן. אוקיי, הדברים ברורים. חבר הכנסת יעקב מרגי, יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, כל טוב שלו.
ערב טוב, עכשיו יושב ראש ועדת חוקה, חבר הכנסת הרב יעקב אשר, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב ובורך.
אז בוא נשמע קודם כל למאזינים את דברי ראש הממשלה, הנה דברים שנאמרו היום לפני זמן קצר.
אני רוצה לברך את שר הבריאות יולי אדלשטיין, את יושב ראש ועדת החוקה יעקב אשר ואת השר דודי אמסלם, שביקשתי מהם להתכנס ולהביא פתרון לאיי התיירות באילת ואזור ים המלח, אלה איים מבודדים לפי כללי הבריאות שלנו ושמירה על חיים ועל הבריאות של אזרחי ישראל. אני חושב שמושג פתרון מצוין, אני רוצה להודות לכם, ואני רוצה להגיד לכם, אזרחי ישראל, לא רק תושבי אילת ותושבי ים המלח,
אלו את דבריו של ראש הממשלה, בככה ספונטניות במרפסת בכנסת, לצידו חבר של חבר הכנסת הרב יעקב אשר ושר הבריאות יולי אדלשטיין, אחרי דיון בכמה וכמה עניינים. אז בוא נעבור באמת על כמה נושאים ברשותך הרב אשר. קודם כל תסביר לנו את חוק האיים הירוקים, מה הוא אומר, איך זה בא לידי ביטוי, מה הגדרות החוק הזה?
טוב, מחר אנחנו כבר כמה ימים בתוך העניין הזה. החוק בעצם מדבר על כך שאזורים שהם מבודדים והם אזורים של תיירות, והיום באילת יש 80% אבטלה, מה שאין בשום מקום בארץ, והמצב הוא קטסטרופלי מבחינה כלכלית, כי המשענת הפרנסתית היחידה, כמעט היחידה שיש שם, זה כל נושא המלונאות והתיירות והדברים מהסוג הזה. באה הממשלה וביקשה לתקן בחוק הסמכויות האפשרות שמקומות מבודדים יהיה אפשר לאפשר את פתיחתם, בתנאי שאנשים יבואו אליהם לאחר שיעשו בדיקות ולאחר ש... ובאישור של מחלים, שסוף כל סוף הממשלה התחילה להכיר בזה. בהתחלה זה היה אומנם רק לגבי אילת, אבל עכשיו בחוק שעבר ממש ברגעים אלה לפני 5 דקות שעבר בוועדה והולך עכשיו מליאת הכנסת, הנושא הזה הופך להיות כחלק מחוק הסמכויות שנותן לממשלה אפשרות להשתמש בזה. ובעצם מה שהחוק אומר, שאם מתקיימים התנאים האלה והמקום הוא מבודד ויש לו כניסה אחת כמו שיש באילת, או שתי כניסות ויהיו בהם שמירה ובדיקה ובידוק.
כלומר הופכים עיר שלמה לסוג של קפסולה גדולה.
גם בים המלח, ים המלח אותו דבר. אנחנו ניהלנו מאבק של לתת אפשרות גם לערים אחרות אם הן עומדות בקריטריונים, לצערי הרב זה הממשלה לא קיבלה בסופו של דבר, אבל אם היא תקבל אנחנו נוכל לפתוח את החוק מחדש. אבל הרעיון הוא בעצם, אני רוצה לומר משהו שיש בקטע הזה של מה שנקרא האיים הירוקים, זה צעד ראשון שאני רואה לצעד הרבה יותר גדול. אני אתמול קיימתי ישיבה בוועדה והוצגה תוכנית שאני היום חתום עליה ביחד עם יושב ראש המרכז השלטון מקומי, שהמדינה תלך לכיוון של אזורים ירוקים, ולא רק במקומות מבודדים כאלה, אלא שתתפתח, יש תוכנית שלמה, מוסדרת מאוד, שבו בעצם אנשים שיעברו בדיקות, ואנשים שיש להם תעודות מחלים, או אנשים שיש להם סרולוגי, יהיה להם או אפליקציה לאלה שמחזיקים מכשירים כאלה, או כרטיס מגנטי, שבו בעצם מאפשר להם הקלות ודברים מסוימים, אפשר להחזיר כלכלה הרבה יותר טוב, אפשר לעשות אירועים יותר טוב, זה יכול להיות במוסדות חינוך, זה יכול לתת פתרונות. הדבר הזה הוא בעצם הניסיון הראשון עכשיו שמתחיל שם, לכן גם עמדתי על כך שהנושא הזה של אישורי החלמה ובדיקות סרולוגיות יהיו בגוף חוק ההסמכות, חוק הסמכויות, סליחה, שזה בעצם מסמיך את הממשלה לתת החרגות לאותם אנשים. עכשיו כמובן הממשלה, כשהיא תתכנס בהגבלות הבאות שלה, תוכל להשתמש בכלי הזה, ומבחינת אילת וים המלח, אז קודם כל ים המלח, יש הרבה מאוד אנשים שבאים לשם לצורכי בריאות, וזה דבר שהוא גם חשוב מאוד. ולגבי העיר אילת, וכמובן הנושא של הפרנסה,
אז כל מי ששואל אותך לגבי אילת וים המלח, הרבה שחוץ
מהתוכנית הגדולה,
אני אומר, חוץ מנושא הפרנסה החשוב של עיר שלמה באילת, ונושא הבריאות בים המלח, ופרנסה של אלפי בתי אב, אתה אומר שמאחורי הכל בסוף מסתתר צעד ראשון בדרך למושג שנקרא תעודת מחלים?
לא מסתתר, שום דבר לא מסתתר. אני מדבר את מה שאני חושב, וחושב את מה שאני אומר, ואומר את זה בכל רם, ואמרתי את זה גם בוועדה, ולא יודע אם אתם זוכרים, אבל כבר כחודש וחצי אני דורש מהממשלה להכיר בנושא הזה של אישור של מחלים, למצוא, זה שמכירים באישור מחלים, זה לא אומר שמחר אוטומטית אפשר לעשות אירועים המוניים של מחלימים וכולי, אבל בכל מה שקשור לכלכלה, לעבודה, לחינוך, במוסדות חינוך, בבתי ספר, בישיבות, מה שאפשר יהיה להשתמש בזה, כמובן הממשלה תצטרך להחליט את זה, וקבינט הקורונה יצטרך להחליט את זה, אבל אנחנו היום יצרנו בעצם כלי שהוא כלי שנוכל לטבוע מהממשלה, לקחת אותו בחשבון, כשבאים לעשות הגבלות כאלה או אחרות, אם זה בזמן סגרים, אם חלילה נגיע עוד פעם. ואני אומר שוב, את אותה תוכנית של השלטון המקומי, שבאה ואומרת, אנחנו יכולים לחיות, מה שנקרא, לצד הקורונה, ולא רק להילחם נגד הקורונה, לצד הקורונה, אם אנחנו נפתח כל מיני אפשרויות. ובוא אני רוצה להזכיר לך ולמאזינים, יש כחצי מיליון אנשים שעברו את המחלה, וחלקם סרולוגים, וחלקם שעברו בדיקות סרולוגיות, גם אם לא עברו את המחלה ויש להם נוגדנים. אז הכלי הזה הוא יכול להיות כלי שיכול בהחלט לעזור לחיים, לשגרת החיים, עם הקורונה, עד שיבוא החיסון בעברת השם, ואז כבר לא נצטרך את כל הדברים הללו.
כלומר, מי שאין לו באמת בדיקה סרולוגית, והוא החלים מקורונה מוכרח ממסמך רפואי, לא יוכל להיכנס לאים הירוקים האלה. נכון?
לא, לא. למי שיש, למי שהחלים, מי שהיה לו קורונה, יכול להיכנס. וזה אנחנו גם הגענו.
כן, זה מה שאני אומר, זה מה שאני מתכוון. אוקיי, כלומר, רק אוקיי. מי שהחלים ומי שכבר הביא מסמך רפואי.
ואלה שעשו בדיקות. במשך 72 שעות, הבדיקות האלה תקפות מבחינת משרד הבריאות, שהוא יכול להיות...
ומהרגע שהוא נכנס לאותו אי, אז אין מגבלות, חוץ עם מסכה ודברים כאלה.
לא, לא, יש כמובן מסכה, זה ודאי. יש עדיין מגבלות שהממשלה, יהיה לה את השיקול דעת, מה לפתוח ומה לא לפתוח, אטרקציות אם לפתוח או לא לפתוח, מסעדות אם לפתוח או לא לפתוח. אנחנו, החוק כרגע לא מאפשר, לא... מחייב פתיחה של הכל. הממשלה בתקנות תחליט לפי המצב בשטח את מה שהיא תחליט.
אם מישהו רוצה מחר לתכנן חתונה באי ירוק, זה לא משהו שיהיה אפשרי?
אני לא יודע, שאלה טובה.
כן, אני מנסה להבין בסוף. אם אין תשובה לשאלה, זה אומר שעדיין לא ברור באמת מה הכללים בתוך האיים האלה. אפשר לעשות מחר בים המלח חתונה עם 300 איש? כן או לא?
כרגע, אם אתה שואל על זה, החוק הזה שעבר עכשיו, הוא אגב גם לא פותח את האיים הירוקים. האיים הירוקים ייפתחו לאחר שהממשלה עכשיו, אחרי אישור החוק שלנו, שבה היא קיבלה את ההסמכות...
אחרי כל התהליך, אחרי ועדת חוקה, אחרי כנסת, ואז הממשלה מקבלת.
עכשיו הממשלה צריכה להכריז, ואחר כך הממשלה צריכה להתקין תקנות. כרגע, מה הממשלה תתקין בתקנות, וחברי הקבינט יודעים, זה אני לא יודע. החוק לא מאפשר אירועים באופן גורף.
טוב, אז קודם כל, אני לא הולך לשאול אותך, רב אשר, מה לך ולאילת, ומה זה, ולאילת, וחילול השבת, וכל מיני זה וזה, כי אני מבין קודם כל את הצד שמאחורי הדבר הזה, שמדובר על פרנסה, ושתיים, לא הכל רק תלוי בך, ושלוש, אם יוצא מתוך הסיפור הזה, שהמדינה תכיר בתעודת מחלים, שתאפשר לאלפי, לחצי מיליון איש, לעבוד, לחיות, להתפלל, ללמוד, בצורה כזו או אחרת, לא הכל בידיך, נכון?
לא הכל בידינו, זה יהיה החלטות של הממשלה, אבל יהיה לנו את האפשרות לתבוע דברים, וכמובן במסורה ולפי היגיון. אבל אני רוצה לומר לך גם עוד דבר אחד. כמו שאני מצפה מחברי כנסת שאינם חרדים, ויש כאלה אגב, יש כאלה, אנחנו מכירים כמה וכמה חברי כנסת כאלה, שדואגים גם לציבור החרדי, ודואגים לצרכיו של הציבור החרדי, לא הרבה לצערי הרב. אבל יש כאלה, אני מצפה, וכך אנחנו נוהגים, אני וחבריי, מקדמת דנה. אנחנו, היחסים שיש לנו עם ראש עיריית אילת, לכל חברי הכנסת ולכל אחד בתפקידו, כשהיה את המאבק על שדה דוב, נלחמנו על זה, גם יושב ראש ועדת כספים, גם אני, כולנו. אנחנו משרתים את כל הציבורים. כמובן שאנחנו משרתים גם את הציבור שלנו. אנחנו כואבים את כאב ההסתה הזאת, שאם ראינו היום את את הכותרת שהייתה בידיעות אחרונות, שהחרדים מעכבים את אילת, ההסתה הזאת. אנחנו עובדים, ואמרתי את זה גם ליד ראש הממשלה ושר הבריאות והשר אמסלם, כשבאותו אירוע שהבאתם, וחבל שלא הבאתם דווקא את מה שאני אמרתי, ואמרתי שמה, אנחנו יושבים בוועדה כמשרתי ציבור את כל הציבורים, בוודאי שאכפת לנו.
לא, גם אני לא רוצה לדמיין מה היה קורה, הרב אשר, אם היית נלחם שעסקים באילת לא ייפתחו, מה היה קורה לתלמידי הישיבות בבני ברק?
אני לא יודע מה היה קורה, אני יודע רק מה איזה הסתה הייתה, וההסתה הזאת הייתה גם כשאני מנסה לעזור לעיר, אז גם ההסתה הזאת הייתה היום כותרת ראשית בעיתון הנפיץ ביותר במדינה, ולצערי הרב, אגב, אמרתי את זה מקודם בוועדה, חבר הכנסת מאיר כהן, ידידי ראש העיר דימונה לשעבר, שהוא חבר ביש עתיד, אמר שהוא מוכרה על הכותרת הזאת שהייתה, הוא ראה את זה, כאב לו הלב, זה הסתה לשמה. אבל אני אומר דבר אחד, אנחנו בדגל התורה לימדונו רבותינו, אנחנו משרתים את כל עם ישראל, אנחנו מעבירים חוקים שטובים לאנשים חילוניים ולערבים וגם לכאלה שלא אוהבים אותנו. הפוך, הלוואי שהיו מראים כמה אנחנו עובדים בשביל כל הציבור הרחב. את זה התקשורת לא מראה, התקשורת רק מחפשת כל היום איך לשים את הכיפה על כל דבר ודבר. אנחנו בחברי כנסת החרוצים ביותר בנושאים של חברה, של דברים חברתיים, לנכים ולעשות. אנחנו עוזרים לכולם, ואנחנו נעזור גם לעיר אילת, ועזרנו גם לעיר אילת, ואנחנו נעשה תפקידים, אני מצפה גם מחברי הכנסת שאינם חרדים, שידאגו ככה לבני ברק, שידאגו ככה למקומות אחרים גם כן, זה הציפייה שלנו.
אוקיי, הרב אשר, במסגרת תפקידך כיושב ראש ועדת חוקה, צריך לומר, אתה מקבל טלפונים ככה מראש הממשלה כמה פעמים ביום, נקרא לפגישות, ממש יחד עם החמל.
תראה, אנחנו לא סופרים טלפונים, זה באמת לא הדבר המעניין. אנחנו יודעים, ואתה יודע, ותמיד הרב גפני, אם אתה זוכר, לא פעם ולא פעמיים, היה עליו ביקורת, למה אתה לא לוקח תפקיד שר, למה אתה לא לוקח שר? הוא אמר, יושב ראש ועדה, יש לו כוח יותר משר. אולי, לא יודע אם יותר, לא פחות זה ודאי. אנחנו רואים כמה דברים טובים לעם ישראל נעשו, וכמה פעמים באמת נעשו דברים ענקיים למען היהדות החרדית, ומנענו אסונות גדולים. אני הקטן מנסה גם לחכות את הדבר הזה, וברוך השם מצליחים, אבל אני מקווה מאוד ומייחל לרגע שבו ועדת חוקה תחזור לעבודה הרגילה שלה, כי יש לי גם הרבה תוכניות נוספות לעשות שלא קשורות לקורונה, ואני מקווה ומאחל שעם ישראל והעולם כולו כמובן, אבל עם ישראל ודאי שניפטר מהקורונה הזאת, וועדת חוקה תוכל לחוקק חוקים למען שוויוניות לציבור החרדי, למשל את חוק הגזענות שלא ייתן לאנשים לדבר בצורה גזענית נגד חרדים, אבל אי אפשר לתבוע אותם לבית משפט בגלל שהם חרדים והם לא אתניים, ולא בגלל שחוק הגזענות לא מגיע עלינו, או חוקים אחרים רבים וטובים, מעמדה של הרבנות הראשית, מעמדם של בתי הדין. יש לי מלא עבודה שמחכה לי בוועדה, אני מקווה ומייחל בעזרת השם שהקורונה תסתיים ונוכל, ואני לא סופר טלפונים, אני חושב שאני
חבר הכנסת הרב יעקב אשר, יושב ראש ועדת החוקה, תודה רבה לך על השיחה כאן, בהצלחה רבה עם תעודת המחלים, זה יהיה באמת מהפך דרמטי בנושא הזה, ערב טוב ובהצלחה.
אם אפשר להודות ליושב ראש לרב ליצמן ולרב גפני והשר דרי שדיברתי איתו היום אתמול ופעל בעניין גם, ולראש הממשלה שגישר בעניין הזה בין שר הבריאות לביני, ואני רוצה להודות על כך ובשורות טובות.
תודה רבה, בהצלחה. חבר הכנסת הרב יעקב אשר, ערב טוב, אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב. הלילה בחצות, הרב ישראל גליס מגיע לממלכת בלז. תוכנית מיוחדת על הרב הצדיק רבי מרדכי מבלגרוי זצ"ל, אחיו של רב אהרון מבלז זצ"ל, ואביו של ייבדל לחיים ארוכים האדמו"ר מבלז שליטה. רעיונות מרתקים לרגל היורצייד בהשתתפות חבר הכנסת ישראל אייכלר, איש התקשורת דודי זילברשלג, ושיחה נדירה עם רב מרדכי ובר שהיה הגבאי של רבי מרדכי מבלגרוי, מהונגריה ועד ארץ ישראל. בשילוב שירי בלז מהקנקן הישן. גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס. הלילה ב-12, כאן בכל חי. מהי נוסחת שלושת השלבים שמעלימה את הצורך למתוק תוך 4 ימים, אשר עזרה לעשרות אלפי אנשים להמיס את השומן הבטני ולהרגיש כלילים, בריאים וצעירים יותר? כל זאת ללא צורך בספירת קלוריות או תחושת רעב מתמיד. התקשרו עכשיו בחינם לנוסחת שלושת השלבים של הנטורופת דוקטור אליהו לוי, כוכבית 5890, כוכבית 5890.
מרגישה טוב, ירדתי כמעט 13 קילו, הייתי אוכלת הרבה, לא מאוזן, ירד לי החשק למתוק.
התקשרו עכשיו והתחילו באורח חיים בריא ללא תלות במתוקים, כוכבית 5890. כוכבית 5890.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
מקימי.
רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, סי האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
לשמירה על ההיגיינה בבית, קחו 99.9% של סאנו. סדרת מוצרים המנקה ומשמידה 99.9% מהחיידקים בדקה אחת. מנקה ביעילות ומבריק את הבית. 99.9% של סאנו. מתאים לחיטוי וניקוי יסודי של המשטחים בבית ובנסיעות. נבדק במעבדת מיקרוביולוגיה. מה הבעיה? קחו סאנו.
חוסכים? חיים. 7 ברכות, חתונה ובר מצווה הם אירועים מרגשים במיוחד. הכי חשוב לנו לחגוג עם בני המשפחה והקרובים, ושבעזרת השם כולם יחזרו הביתה הבריאים. גם בשמחות נקפיד על הכללים. מסכה, ריחוק חברתי ומספר מוזמנים רק לפי המותר. אירוע צנוע הוא חיסכון בחיי אדם. בכל מקרה של חום או תסמינים, יש לגשת להיבדק ללא צורך בהפניה. לקו מידע, מתי ההסברה למגזר החרדי, חייגו 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד. סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל. שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשרות מעודרת. סופרב, לחזק אתכם, זה הצד החזק שלנו.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
עוללים, הקרן החדשה של מרן רבי חיים קניבסקי בקופת העיר, נותנת רשת ביטחון תזונתי לילדים רעבים, תורמים ולוקחים חלק במצווה וזוכים בעזרת השם לברכה לפרנסה ברווח. חייגו עכשיו לקופת העיר 1-800-39-47-47.
פרס שלישי בשקל? כן כן, חייגו עכשיו להגרלה של עלי שיח, כוכבית 4574, כוכבית 4574.
לטיסה לחול צריך להמתין, למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה גם באתר mekimi.co.il.
מקימי סיופנה, מקימי,
כפוף לתקנון.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם שר העבודה והרווחה, שר איציק שמולי. שלום, ערב טוב. השר שמולי איתנו? אוקיי, אנחנו מנסים ליצור קשר עם שר העבודה והשירותים החברתיים, השר איציק שמולי. אולי אחד המשרדים המשמעותיים ביותר בנושא הקורונה, עם כל כך הרבה צרכים, היעדר תקציב גם צריך לזכור, עדיין לא עבר כאן תקציב, והכל ככה איכשהו צריך להתנהל, ומיד הוא יהיה איתנו לקו, ונשמע ממנו קצת יותר, באמת על ההתמודדות, בשיא משבר חברתי כזה שמדינת ישראל חובה, כאשר המשרד שאמור לטפל באנשים שמגיעים לקצה, הוא משרד הרווחה, ובלי קשר לזה גם בעלי עסקים שעד היום לא היו בכלל בקצה או בקטגוריות הללו נכנסים לשם. שר עבודה והרווחה איציק שמולי עכשיו איתנו, שלום לך, ערב טוב. ערב טוב השר, שומע? טוב. אנחנו מנסים שוב, השר שמולי, האם שומע? כן, אנחנו שומעים על הקו, אבל לא שומעים את השר. אוקיי, השר איתנו? אוקיי, אני לא שומע אותו. השר איציק שמולי, אם אתה שומע אותנו, אומרים לי שאתה על הקו, אבל כנראה הוא לא שומע, הוא היה שומע, הוא היה פונה ואומר ערב טוב. אוקיי, אז נמתין עוד דקה, תסדרו שם את העניין הזה, ואנחנו נדבר איתו מיד. עוד מעט נדבר גם על בתי המלון החרדים, יש הרבה כאלה. אני לא מדבר על חופשים, זה לא בין הזמנים, אבל בתי מלון שהם מתפרנסים משבתות חתן, מאירועים קטנים, והם מפרנסים בכך עשרות משפחות, גם הם במצוקה אדירה. שר שמולי, אתה איתנו?
כן, שלום, ערב טוב.
שלום לך, ערב טוב, שר עבודה והרווחה. משבר הקורונה בטח מביא למשרד שלכם עבודה פי כמה וכמה ממה שאתם מכירים ורגילים בשגרה.
כן, ואתם יודעים, זה לא שלפני זה במשרד הרווחה בעצם היה יותר מדי קל. סך הכל יש מאות אלפי ישראלים שהקרקע נשמטה להם מתחת לרגליים. אלפי אלפי ישראלים שלא ידעו בכלל איפה נמצאת לשכת הרווחה ביישוב שלהם, והיום הם מדבקים על דלתותיה. אנחנו רואים זינוק מטאורי באלימות במשפחה, בילדים ונוער במצבי סיכון, כמובן בבקשות לסיוע במזון. אנחנו לא נותרים אדישים, אנחנו דוחפים בתוך הממשלה החלטות דרמטיות להספקה של רשתות ביטחון. יכולתם לראות גם היום בכנסת מענק נוסף למובטלים שנמצאים באבטלה בחלת זמן ארוך, לאוכלוסייה המבוגרת גם כן, הנכים, שהבאנו להם מענק מיוחד יחד עם האוצר, ומקבלי קצבאות הקיום בביטוח הלאומי, זה רק חלק מהדברים שאנחנו מנסים לעשות, אבל באמת שהשיטפון הוא אדיר, ואנחנו מנסים למלא את מלאכתנו.
אכן, באמת שהצרכים רבים, וגם היעדר תקציב, אולי זה עוד בעיה בפני עצמה, שפוגעת בהרבה משרד הממשלה, אבל בטח במשרד הרווחה, שאמור להתנהל מהרגע להרגע, ולייצר תקציבים חדשים, שלפני שנתיים, כשישבו פעם אחרונה לתקציב, לא שיערו ודמיינו, שיצטרכו היקפים כאלה של תקציב. איך מתמודדים עם הסוגיה הזו?
הקושי הוא אדיר, כיוון שאנחנו אמנם מצליחים לגייס לא מעט תקציבים לטיפול של חירום, גם כדי לתת לאנשים את עודן רשתות ביטחון, וגם כדי לתגבר את מערך החירום שלנו, בעיקר בהיבטים של אלימות במשפחה ונוער בסיכון. יחד עם זאת, זה ברור שהמקומות שהם הכי נפגעים מזה שאין תקציב, זה השירותים החברתיים, וגם חוסר היכולת של הממשלה, בלי תקציב כמובן, לחלץ את המשק מהמשבר שאליו הוא נקלע. כל מיני מהלכים שאנחנו רוצים לקדם, כמו פנסיית מינימום לקשישים, או דמי אבטלה לעצמאים, לא ניתן פשוט חוקית לקדם אותם בלי תקציב. ולכן יש פה פגיעה ממשית. אנחנו תחת הנסיבות האלו כן מצליחים באמת להזיז ערים ממקומם. אני לא זוכר מתי משרד הרווחה הוביל החלטות בסדר גודל של 15-20 מיליארד שקל בפחות מחצי שנה. אבל צריך להבין שמנגד הצורך הוא גם אדיר, הוא פשוט אדיר. ואנחנו באים ואומרים בצורה מאוד ברורה בעניין הזה, אם אין תקציב לשנת 21, אין טעם להמשיך להנשים באופן מלאכותי את הממשלה הזו. הממשלה הזו היא לא ממשלת חלומות של אף אחד מהצדדים, אבל היא הוקמה כדי שנוכל לטפל בקורונה. אם אי אפשר להביא תקציב ל-21, אז בוודאי שאי אפשר לטפל בצד הכלכלי של הקורונה, ולכן אין טעם להמשיך לקיים את הממשלה הזו.
אוקיי, אז בוא נדבר ברשותך על כמה עניינים ככה שנוגעים לחלקים שונים ורבים בקרב מאזיננו, למשל משבר שהולך ומתמשך בנושא מעונות היום, הצהרונים, כלומר נוסף על הקורונה, כבר אימהות שכן יכולות ורוצות סוף סוף לחזור לעבודה ולחזור להתפרנס, נלצות לוותר בגלל משבר אחר שלא תלוי בהם, כל מיני ויכוחים בין משרד העבודה והרווחה למשרד החינוך, לחשב באוצר, והמפעילים וזכיינים, לא נלאה, בסוף שורה האחרונה אין צהרונים, אין מעונות יום בהרבה מאוד רשויות מקומיות. אתה מעודכן, מכיר את הפרטים?
תראה, קודם כל צריך לומר מה יש. מה אנחנו, בניגוד למה שהיה בגל הראשון, בזכות מאבק של משרד העבודה והרווחה, פתחנו את מערך הגיל הרך, ואפשרנו לחצי מיליון הורים בעצם לשלוח את הילדים למסגרות ולצאת גם לשוק העבודה, זה חשוב מאוד. בהקשר של מעונות היום, פתרנו את הבעיה. סך הכל מעונות היום מקבלים לא רק את מה שהם צריכים, הם מקבלים גם שיפוי מהממשלה, אחרי דין ודברים שלנו מהאוצר. ולגבי המקדמות בעצם שצריכים ההורים לקבל, אנחנו הורינו לשלם, שהמעונות בעצם ייתנו להורים את אותם מקדמות, על מנת שכל ילד שנרשם למעון יקבל את הסבסוד שמגיע לו. במשפחתונים, בצהרונים, יש לנו בעיה דומה. בדיון בוועדת הכספים שהיה השבוע, התברר לנו שחלק מהבעיות עדיין לא נפתרו. בקרב המפעילים הגדולים, סך הכל הבעיה, אני חושב, באה על פתרונה. ואני הבטחתי גם לשבוע ועדת הכספים גפני, הרב גפני, וגם לחבר הכנסת ינון אזולאי, שאנחנו נדרשים לבעיה הזו, וכבר בשבוע הבא אנחנו מקיים פגישה, ואני מבטיח לכם, שאנחנו נפתור את הבעיה הזאת תכף ומיד.
יפה, בשורה טובה וחשובה מאוד. כשאתה מדבר באמת על גידול ועלייה בכל מיני מספרים, בכל אגף במשרד הרווחה אפשר לראות את הגידול הזה. ומצד שני, יש את האוכלוסיות הקיימות שמשרד הרווחה הוא המשענת שלהם. גם הילדים המוגבלים וגם הקשישים וגם משפחות עוני וכל מיני מקלטים והוסטלים למיניהם. תוך כדי התנהלות קורונה, הם צועקים על היעדר בתקציבים, במיטות, ההנחיות מגבילות ודורשות הרבה מאוד הוצאות. ואני שואל, האם יש למשרד העבודה והרווחה איזושהי תוכנית כלכלית שמותאמת לקורונה, שכרגע נמצאת על השולחן, וגם אם לא יאושר התקציב, וחלילה, חלילה, נלך לבחירות, ישמעו האנשים האלה אותך כאן, נותן להם איזושהי תקווה?
תראה, קודם כל, אני חושב שבאוכלוסייה המבוגרת אנחנו נותנים מענה פשוט טוב מאוד, בטח בהשוואה למה שהיה בגל הראשון. אני מזכיר לכם שבתוך בתי אבות הייתה פשוט התפרקות מוחלטת בגל הראשון, עד כדי זה שאנשים הרימו ידיים בממשלה. והפעם אתם רואים שאנחנו באמת בשליטה מאוד טובה יחסית, ומצליחים גם לאפשר ביקורים, גם לאפשר שגרת יום לאותה אוכלוסייה מבוגרת, ובסופו של דבר גם לשמור על שיעורי תחלואה נמוכים, ואנחנו לא באופוריה, אנחנו בדריכות מאוד גדולה, כדי שההישג הזה יישמר, ולא פחות חשוב, אנחנו מבינים שהבדידות היא לא פחות מסוכנת מהתחלואה עצמה. לכן, בהנחיה שלי, אנחנו הותרנו 600 מסגרות שאנחנו מפעילים בכל הארץ, מרכזי יום, מועדוני קשישים, מועדונים לניצולי שואה, 95% מהמסגרות הללו נותרו פתוחות במהלך הגל השני של הקורונה עד עכשיו, ואנחנו גם מפעילים את תוכנית מגן הזהב עם הרשויות המקומיות. אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה משרד הרווחה או משרד ממשלתי כלשהו הצליח להגיע ליותר מחצי מיליון אנשים מבוגרים הביתה, לטפל גם בבדידות, גם במחסור, בתרופות, במזון. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. וגם בהקשר של האוכלוסייה של בעלי הצרכים המיוחדים, אני חושב שאנחנו נותנים את כל המענה שניתן, אבל אם ככה מקומות שבהם אנחנו צריכים להשתפר, אז אנחנו נעשה את זה, אבל ככלל אני חושב שהמענה הוא מענה בהחלט טוב.
אתה גם השר שאחראי על הביטוח לאומי, ביטוח לאומי שהוא מאוד דומיננטי בחודשים האחרונים, אולי הכתובת להרבה מאוד מהבעיות הכלכליות של אזרחים בישראל. אז קודם כל באמת סקירה ככה על מה שקורה בביטוח לאומי, וגם על תקלות שקיימות, לא במכוון, אתה יודע, יש כל מיני פרצות כאלה בחוק של אנשים שהם גם שכירים וגם עצמאים ומפסידים גם מהצד הזה וגם מהצד הזה, או כל מיני אנשים שיצאו לחלט, חזרו ויצאו וחזרו ואיבדו זכויות. אתה בטוח מכיר את כל תלונות הציבור בנושאים כאלה שבאמת עדיין לא חשבו עליהם, אבל הקורונה יוצרת מציאויות הזויות.
תראו, קודם כל אני חושב שבאמת מגיע יישר כוח גדול מאוד גם לעובדי הביטוח הלאומי, גם לעובדי משרד הרווחה והעבודה. תבינו, כל ההחלטות שקיבלה הממשלה מחודש מרץ לשלם מענקים כאלו ומענקים אחרים, הגוף שמוציא לפועל את כל ההחלטות האלו באמת ב-no time, מבלי שמערכות מחשוביות בכלל למדו לפני כמה חודשים, זה הביטוח הלאומי. ואני חושב שסך הכל, גם השכירים, גם הגמלאים, עכשיו גם הנכים, שיחד עם שר האוצר הצלחתי בעצם להביא לתשלום מענק מיוחד בהיקף של מיליארד שקל, או אותה אוכלוסייה יקרה, הם יכולים לראות שסך הכל המערכת עובדת, התשלומים מגיעים ליעדם. כן, יש תקלות כמו בכל מערכת גדולה, אבל ככלל אני חושב שבכל מקום אנחנו שומעים גם בתוך הממשלה, גם מצד האזרחים, שבחים על זה שבזמן קצר הביטוח הלאומי מצליח להעמיד את כל המערכת הלוגיסטית כדי לאפשר את העברת התשלומים הזו. קחו למשל, לשם השוואה, רק רשות המיסים היא זו שאמורה לטפל, להעביר את הכספים לעצמאים, ותראו מה קורה שם לעומת מה שקורה אצלנו. אז סך הכל, אני אומר, ככלל המערכת עובדת, אבל
אם אומר, התמונה בגדול נראית טוב, אם יצטרכו ליטושים, אז אתם מודעים, עושים, מטפלים ומשתדלים, ואנחנו באמת ככה עם עיניים נשואות לקראת התקציב, לראות איך הדבר הזה, איך המשבר הזה יהיה מאחורינו. שר עבודה ורווחה, שר איציק שמולי, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום, אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
מקימי.
רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, סי האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
רוצים לזכות בהמון כסף? נס חנוכה באוסם, מבצע חנוכסף חוזר. קונים ב-29 שקלים ו-90 ממגוון מוצרי הבישול והאפייה של אוסם המשתתפים במבצע, בחנויות המשתתפות במבצע, עונים על שתי שאלות ויכולים לזכות בשובר להצופים, בסך 1,000 שקלים. פרטים בטלמסר, 03-373-9999. המבצע בתוקף עד י' ב' בחסלב וחפוף לתקנון. מלאי פרסי מינימלי 20. זה טוב, זה אוסם.
לחתונת השנה? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
ובחנתם כמאומתים לקורונה? אל תיקחו אחריות על גורלם של אנשים. במהלך התשאול האפידמיולוגי פרטו את כל המקומות שבהם הייתם ואנשים שאיתם נפגשתם. המטרה היא הצלת חיים. רק כך יכולים הגורמים המוסמכים לבצע את עבודת האיתור כהלכה כדי למנוע הדבקות נוספות. ונשמרתם. עוד פרטים בפורטל החירום הלאומי ובקו המידע של פיקוד העורף לציבור החרדי. 104, שלוחה 6.
שינויים, שדרוגים, שיפורים. מה לא טוב בקו 400 הישן והטוב? אז נסענו קצת יותר זמן. יכולנו לסיים את כל התהילים עוד לפני שהגענו לקויזל בכלל.
נעים לעתיד. הכירו את מהפכת התחבורה הציבורית של עיריית בני ברק, משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון, שתהפוך את הנסיעה לקצרה ויעילה יותר. למידע על תוכנית נעים לעתיד, חייגו כוכבית 8787 או היכנסו לאתר pti.org.il.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר. מקימי.co.il.
מקימי סיופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
מטרנה מעניקה לכם את האקסטרה, סדרת תחליפי חלב הצומחת ביותר. מטרנה אקסטרה קרמהדרין, האקסטרה של תחליפי חלב, עם היתרון המשולש לעיכול קל. על פי נתוני סטורלקס לשנת 2019, לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
בונים, משפצים, המדריך המלא לשיפוץ הבית, המדריך שיעשה לכם סדר בבלגן ויחסור לכם הרבה כסף. במדריך תקבלו את כל המידע הדרוש לשיפוץ. חוזים ומפרטים, מחירונים, עסקים ובעלי מקצוע מומלצים ועוד המון תוכן מקיף ומקצועי. בנוסף, תמצאו קופוני הטבה בלעדיים ומשתלמים במיוחד. כעת במחיר גמ"ח, 25 שקלים בלבד. להשיג בחנויות יפה נוף ובטלפון 073-750-755. המדריך המלא לשיפוץ הבית. לשפץ חכם ובזול.
עכשיו יותר מתמיד, הבריאות בנפשנו. טוב שמכבי לצדכם, עם מגוון שירותים לחורף בריא. מתחמים ייעודיים לבדיקות קורונה וחיסוני שפעת, שירות מרחוק במגוון תחומים ועוד. בזמן אמת, מכבי, קבוצת הבריאות הטובה בישראל.
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
אוקיי, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, ורק נספר למאזינים שאנחנו עדיין במשבר הקורונה, כמו שהוא נקרא, ובעקבות הימים הללו, החודשים האחרונים, אנחנו מזמינים את מאזיננו להשתתף בסקר גדול של כל חי, עם שאלות מעניינות סביב נושא הקורונה, בעיקר גם סביב ההתנהלות של הממשלה, נציגים, חברי הכנסת בתקופת המשבר הזה ועוד שאלות מעניינות. מי שמעוניין להשתתף בסקר הזה מוזמן להיכנס עכשיו לאתר כל חי, או לשלוח את המילה סקר לוואטסאפ שמספרו 055-333-9393. עד כאן השעה הראשונה שלנו, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי אורי כהן. אנחנו נשוב מיד אחרי החדשות של השעה 8, יישארו איתנו.
באולפן. מיד נשוב.
כל חי תמיד איתי.